בעמודיים המאית, ואמר רבי חייא בר רשי, אני מתחיל. ואמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, מהי ראשונים? צריך שיגביע ידיו למעלה. זאת אומרת שאדם נוטל תפילת ידיים לפני הסעודה, זה נקרא מים ראשונים, צריך שיגביע ידיו למעלה. מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה, במילים אחרות שלא ירים את הידיים כמו במים הראשונים, אלא ישפיל ידיו למטה. אומרת הברייתא, תניא נמי הכי. זאת אומרת הגמרא, יש פה מימרא של רב אשי, והגמרא מביאה לזה ראיה מברייתא. תניא נמי הכי, הנוטל ידיו צריך שיגביע ידיו למעלה, שמא יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיים. אני אסביר. כשאתה נוטל ידיים, אז הידיים הרי טמאות. טמאות הכוונה היא גזרו טומאה על הידיים שהן מטמאות את התרומה. אם אדם ייגע בתרומה בידיים שהוא לא נטל אותם קודם, אז גזירת חכמים, זה גזירה שאומרת שהתרומה, אם היא הוכשרה לקבל תרומה, היא תטמא, התרומה תטמא. זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא, אבל זה הדין. עכשיו, אם אדם נוטל ידיים, כיוון שאנחנו מחזיקים את הידיים כטמאות, אז המים שאתה נוטל, אתה נוטל בהם את הידיים, הפכו להיות מים טמאים, כי הם באו במגע עם הידיים. הנטילה באה לטהר את הידיים, אבל המים עצמם שאיתם אתה מטהר את הידיים, המים עצמם נטמאים. אז מה אומרים לך? אומרים לך תרים את הידיים למעלה. למה? מדוע תרים את הידיים למעלה? משום שאם לא תרים את הידיים, אז עלול להיות מצב שבו המים יזלו. אם למשל אתה לא תקפיד להרים אותם, הם יחזרו חזרה. ואחרי שהם יחזרו חזרה, המים האלה שנטמעו מהידיים יטמעו את הידיים. אם אתה נוטל ידיים ומיד אחרי שאתה נוטל אתה מרים את הידיים, אז המים יורדים הנה, אבל הם לא יחזרו חזרה עד שאתה תנגב את הידיים. עד שאתה תנגב אותם, ההנחה שלנו היא שהמים שיצאו החוצה לא יחזרו ויטמעו את הידיים. אז זה מה שכתוב בגמרא. הנה אומר, תניא נמי הכי, הנוטל ידיו צריך שיגביע ידיו למעלה, שמא יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו חזרה על היד ויטמעו את הידיים מחדש, כי המים האלה הם מים טמאים. אם אתה, ההנחה של הגמרא זה שהמים נטמעו. עכשיו, אם המים נטמעו והם יצאו מהיד ולא יחזרו אליה, אז הכל בסדר. המים נטמעו, הידיים טהורות, אתה תנגב את הידיים ובזה פותרנו את הבעיה.
אבל המים יטמעו את חלקים האחרים של הגוף.
זה לא משמעותי, זה לא אכפת לי. מכמה סיבות זה לא אכפת לי? משום שהחלק הזה לא נוגע בתרומה, ומה אנחנו צריכים להקפיד שהיד שבה אתה נוגע באוכל היא תהיה טהורה. אז אם את היד טהרת, לא אכפת לי. גם אם נניח שפה יהיה טמא, זה לא משנה. גם פה לא יהיה טמא, אבל נניח שפה יהיה טמא, גם כן לא משנה לי. משום שהמגע של האדם עם התרומה הוא מגע בידיים, בכף היד, כן? אז זה אומר את הגמרא. אז הוא אומר, מה הוא אומר? הוא מדייק. המימרא של הגמרא, איך הסדר? הגמרא מביאה מימרא, רב חייא בר אשי בשם רב, והיא אומרת, מביאה מברייתא ראיה למימרא. אבל המהר"ל מדייק שבברייתא כתוב טעם, אבל במימרא עצמה של רב לא כתוב טעם. כתוב, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, מים ראשונים צריך שיגביע ידיו למעלה, מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה. לא כתוב למה. בברייתא כתוב הטעם, אבל בממרא לא כתוב הטעם. אז הוא אומר, ואף על גב כי בברייתא מפרש טעמה גבי מים הראשונים, שלא יחזרו המים ויטמאו את היד, הנה רב לא פירש הטעם. אז הוא שואל, ולמה לא פירש רב הטעם? והוא חזק את השאלה, ולמה לא פירש רב הטעם? אדרבה, המורה צריך לפרש יותר. יוצא דבר הפוך, הברייתא נותן את טעם, מפרש את הטעם, ורב שהוא המורה, שהוא צריך להרטיט את הטעם, הוא לא אמר טעם. כן, אדרבה, המורה צריך לפרש יותר. היה לרב לפרש אותם כמו בברייתא. אז הוא אומר, רק כדבריו הם על פי החוכמה. זאת אומרת, בכוונה רב לא אמר את הטעם, רב לא אמר את הטעם שכתוב בברייתא. רק כדבריו הם על פי החוכמה. תחושת הידיים כאשר הם מתעלים למעלה, כך ראוי לידיים. וכמו שכתוב, כמו שכתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ולכך נקרא נטילת ידיים. יש פסוק בישעיהו, הוא אומר, כתוב בישעיהו, וינטלם וינשאם כימי עולם, כי הידיים בעצמם ראוי להם נשיאה, הכוונה נשיאה מלשון גובה, כן? ראוי להם נשיאה. זאת אומרת, העניין של נטילת הידיים זה להגביע את הידיים, לרומם את הידיים, זה מה שהוא אומר. ולכך מים ראשונים צריך להגביע את ידיו, אבל מים אחרונים צריך להשפיל את ידיו. מדוע? הגמרא אומרת שהסיבה שבגללה נוטלים מים אחרונים זה בגלל מלח סדומית. מלח סדומית, הגמרא אומרת, זה היה מלח שהיה מסכן. היה מסכן, באמת יש בו סכנה, אז לכן נוטלים את הידיים, שחס וחלילה כנראה בשעת הסעודה השתמשו בו, אבל באופן כללי מלח סדומית כמלח, לא כתבלין שמשתמשים בו בתוך הסעודה, מלח נטו, המלח עצמו יש בו סכנה, אז לכן נוטלים את הידיים במים אחרונים כדי שלא יהיה עליהם מלח סדומית. אז הוא אומר, אבל מים אחרונים צריך להשפיל את ידיו משום מלח סדומית שצריך הסרה בכוח, לכך ישפיל ידיו. אז עוד פעם, היסוד שלו זה הדיוק בלשונו של רב חייא ברש"י בשם רב שהוא המורה, והוא לא אמר טעם, אלא הוא אמר צריך להגביע את ידיו. אז הוא אומר, הטעם כתוב בגוף הממרה, צריך להגביע את ידיו. עניינה של הנטילה זה הגבהת הידיים, לא רק הגבהה פיזית אלא גם הגבהה רוחנית, זה מה שהוא אומר, כן? לעומת זאת, מים אחרונים צריך להשפיל את ידיו משום מלח סדומית שצריך הסרה בכוח, לכך ישפיל ידיו. ויש לך להבין כי מים ראשונים מצד הימין, ולכך צריך להגביע ידיו, כי ימין השם, הלשון, הפסוק אומר, כי ימין השם רוממה, ומים אחרונים משום מלח סדומית, והוא משמאל, ולכך צריך להשפיל ידיו, והבן זה והוא אמיתי ברור. מעניין, הוא רק רומז פה.
מה זה,
נכון, למה זה ימין?
מה זה
שמאל? נכון.
זה רוחני וזה טבעי, זה משהו טבעי, שזה מוריד.
רגע, נראה אם אפשר להבין משהו. מרגע אחד, מים ראשונים מצד הימין, ולכך צריך להגביע ידיו, כי ימין השם רוממה. כן, אבל למה הוא אומר שמים ראשונים מצד הימין?
למה זה כל שופכים על יד ימין?
מה?
יד ימין,
כן, אני חושב שיש, ודאי שיש פה עניין קבלי, רק אני רוצה לנסות להבין מה הוא רומז. יש לך להבין כי מים ראשונים מצד הימין, ולכך צריך להגביע ידה כימין השם רוממה, ומים אחרונים משום מלח סדומית והוא משמאל, ולכך צריך להשפיל ידיו, והבן זה והוא אמיתי. הוא רומז, הוא לא מסביר. מים ראשונים מצד הימין, למה זה מצד הימין? רגע, למה זה נקרא אצלו מצד הימין?
אולי אחד בשביל לתאר,
לא לא, זה ודאי שהכוונה היא לטהר, אבל השאלה היא
זה לא בשיטה, השני זה בשביל לנקות.
כן כן, משום סכנה יותר. מה אומרת? זה סכנה.
כן, אבל סכנה נשאר משהו על הידיים, זה לנקות.
נגיד ככה, כמו ש אותו הבדל שקיים, למשל, אני נותן זה כמשל ואולי זה יסביר. אנחנו רואים זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אז ראינו כבר שזכור זה מצוות עשה ושמור זה מצוות לא תעשה. מה ההבדל בין מצוות עשה למצוות עשה? בזמנו דיברנו על הרמב"ן. הרמב"ן אומר שמצוות עשה יותר גדולה ממצוות לא תעשה. מדוע? כי מצוות עשה היא אהבה, מצוות עשה היא עניינה אהבת השם. לעומת זאת, מצוות לא תעשה היא יראת השם. זאת אומרת שאדם במצוות עשה אתה מתעלה, על ידי זה שאתה מקיים מצווה אתה מתעלה, המצווה מעלה אותך, מצווה מרוממת אותך. לעומת זאת, מצוות לא תעשה אין עניינה לעלות, עניינה למנוע את הירידה, למנוע את הנפילה. כן, זה עניין שמירה. מה זה שמירה? שמירה זה התכווצות, זה לא התפשטות. אהבה זה התפשטות. מצוות עשה, באמצעות המצוות עשה אתה מתרחב, אתה כובש שטח, או אתה עולה, ברוחניות זה התרחבות. לעומת זאת, במצוות לא תעשה העניין הוא הפוך, אתה ההפך, אתה נשמר מלעשות דברים שאסור לעשות. אותו יחס קיים גם בין הנטילה הראשונה לנטילה האחרונה, לפי מה שהוא הסביר. הנטילה הראשונה עניינה לרומם אותנו, כמו שהוא אמר, וינטלם וינסם כל ימי עולם. הוא הביא את הפסוק בישעיהו, לכן זה נקרא שאו ידיכם קודש. אתה מרים את הידיים, מרים באופן מעשי, אבל כמו שהוא הסביר, זה לא רק הרמה מעשית, זה הרמה רוחנית. אתה מעלה את הידיים. לעומת זאת, בנטילה של המים האחרונים, ההפך, אתה נשמר מסכנה. כל הנטילה היא לא התרוממות, היא ההפך, היא שמירה מסכנה. זה עניינה, כן, שמירה. זה לכאורה, אני המשל מסביר את מה שהוא מתכוון. אז ממילא, נגיד ככה, להתרחבות אנחנו קוראים ימין, להתכווצות, לשמירה אנחנו קוראים שמאל. כן? השמאל שומרת, הימין מתרחבת.
כן? ככה מפרשים חזל את התרגיל הללו?
מה?
כך זה נשמע מחזל.
אני אומר, אני משתמש במשל כדי להסביר. כן, זה ברור כמו שאמרתי, היחס בין אהבה ויראה זה מה שאמרנו, זכור ושמור. אהבה זה התרחבות, לעומת יראה שהיא התכווצות. כן? יראה זה התכווצות, זה לא התפשטות. כן? ואמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם תמה, שנאמר ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמה בגויים אשר ידחתים שם. עוד פעם, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים, זאת אומרת לא מספיק ליטול את הידיים, צריך גם לנגב אותם. כן? כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם תמה. אז הוא אומר, נראה כי המים יש בהם טהרה כאשר הם בכלי ובמקווה, וכאשר הם על היד. בכלי הכוונה בנטילת ידיים, כל עוד לא נטלת את היד, המים עדיין בכלי, אז המים האלה הם טהורים, אתה משתמש במים טהורים כדי לטהר את הידיים. אז כשהם בכלי או כשהם במקווה, הרי אדם יכול לצאת ידי חובת נטילה לא רק בכלי שאתה שופך ממנו על היד, אפשר, יש מושג שנקרא גם טבילת ידיים. כן. גם טבילה יכולה לטהר. כן, אז הוא אומר, נראה כי המים יש בהם טהרה כאשר הם בכלי ובמקווה, וכאשר הם על היד יש בהם טומאה, כי היד מקום מוכן לטומאה, שהרי היד צריך טהרה. כל עניינה של הנטילה, כמו שאמרנו, לטהר את הידיים, אבל אתה מטהר את הידיים על ידי שאתה שופך עליהם מים, המים טמאים והידיים טהורות. זה מה שקורה כאן. כן? ולפיכך האוכל בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא. מה פירוש כאילו אוכל לחם טמא? עם הידיים טמאות, ועם הידיים, עם הידיים יש עליהם מים עדיין, אז המים האלה הם טמאים, אתה מטמא את הלחם, לכאורה. ויש לך להבין הראיה שהביא. באמת, מה הפסוק שהוא
מביא? כל דרבנן.
מה?
כל התרומה הזאת דרבנן.
הכל דרבנן, ודאי, הכל דרבנן. אבל מי דרבנן? כן? אז הוא אומר, נראה כי המים יש... מה הפסוק? הפסוק אומר שנאמר, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמה בגויים אשר ידחתים שם. איפה כתוב כאן שהלחם תמה כתוצאה מזה שלא נגבו את הידיים? מה הקשר בין מה שכתוב כאן? כתוב ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמה, אבל איפה כתוב שזה בגלל שהם נטלו ידיים ולא נגבו אותם? שזה מה שהגמרא רוצה ללמוד. אז הוא אומר, ויש לך להבין הראיה שהביא, ככה יאכלו בני ישראל לחמם תמה בגויים אשר ידחתים שם, כי כמו שנחשב. אז הוא אומר, יש פה משל ונמשל. יש פה משל ונמשל. אז מה המשל? כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם תמה בגויים, ונחשב, זאת אומרת, הוא אומר ככה, הנביא מדמה את המציאות של ישראל בין הגויים, כן, המציאות של ישראל בגלות, כשהם צריכים לאכול את הלחם שלהם בין הגויים. אז הוא אומר, הנביא קורא לזה לאכול לחם תמה. מדוע? נראה כי ויש לך רגע, ויש לך להבין הראיה שהביא, ככה יאכלו בני ישראל לחמם תמה בגויים אשר ידחתים שמה, כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם תמה בגויים, ונחשב אכילת ישראל ביניהם עניין תומה. אז הוא שואל, לכאורה למה? אף כי אין נוגעים הלחם, רק שנחשבת האכילה שהיא בתומה. זאת אומרת, עצם המציאות של ישראל, אכילת ישראל, כשהם נמצאים בין הגויים, זה נקרא לאכול בתומה, שאוכלים לחמם תמה בגויים, ונחשב אכילת ישראל ביניהם עניין תומה, אף כי אין נוגעים הלחם, רק שנחשב האכילה שהיא בתומה. אמרו שאין נוגעים, הגויים לא נוגעים בלחם, יהודים אוכלים לחם, יהודים אוכלים כשהם נמצאים בין הגויים. אז אומר הנביא, זה נקרא לחם תמה, אין מגע. ותגיד, הגויים נגעו? לא נגעו, אף אחד לא נגע. עצם המציאות של ישראל בין הגויים, אכילתם בין הגויים, יקראת אכילת לחם תמה. אז הוא אומר, כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם תמה בגויים, ונחשב אכילת ישראל ביניהם עניין תומה, אף כי אין נוגעים הלחם, רק שנחשב את האכילה שהיא בתומה, כך נחשב תומה כאשר אוכל את הלחם בלא ניגוב ידיים. ואף שכבר תיארו המים השניים את הראשונים, היינו שאין מתמים עוד את היד, אבל על כל פנים לא הלכו המים הראשונים עצמם, וכאשר אוכל בלא ניגוב, דומה זה שאוכל לחם תמה, כיוון שעל הידיים הם המים. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא שואל פה שאלה לכאורה לא ברור. מילא, כמו שאמרנו, אתה נוטה לי ידיים, אז אמרנו שאם אתה נוטה לי ידיים, הידיים תמאות והמים אמנם תאורים שאיתם נטלת, אבל אחרי שנטלת המים, המגע של המים עם היד, עם הידיים, עם כף היד הפך אותם לתמאים. וכמו שהגמרא הסבירה, הם, זה נחשבים מים תמאים. אבל הוא צועל, הרי נפסק להלכה בלכות נטילת ידיים שיש שני מצבים. מצב אחד שבו האדם נוטל מרביעית, אם הוא נוטל מרביעית, אז הגמרא אומרת הרביעית מתארת, ולא רק שהיא מתארת, המים עצמם תאורים, המים לא הופכים להיות תמאים.
מה הכוונה? המים שנשארים?
המים שנשארים על הידיים. וזה ציור אחד. ציור שני, אפילו נטלת בפחות מרבית, אבל אחרי שנטלת פעם, שפכת מים פעם אחת על היד, שפכת עוד פעם, אז השפיכה השנייה של המים תיארה את המים הראשונים, והמים השניים כבר לא נטמאים מחמת המים הראשונים נטמאו מחמת הידיים, אבל המים השניים לא נטמאים מהמים הראשונים, כן? אז יש לך שתי אפשרויות ליצור מצב שלמעשה המים שעל הידיים לא יהיו טמאים. שתי אפשרויות. אפשרות אחת,
זה בפחות מרביעית.
כן, אני אומר, אם נטלת ברביעית לכתחילה, אז בפעם אחת רביעית מים לא נטמאת, היא מתארת והיא לא נטמאת.
כמות של רביעית מים על היד היא, היא, יש לה סגולה, היא מתארת והיא עצמה לא נתמת. עכשיו אם נטלת בפחות מרביעית, אז, אז את, את היד תיארת, אבל המים הפכו להיות מים. עכשיו אתה צריך לטול פעם נוספת, כן? כדי לתאר את המים שהיו על היד, ואז המים השניים כבר לא תמיים והמים הראשונים כבר כי, תיארת, גמרנו, אז היד תאורה וה, והכל תאור. אז, אבל הוא אומר,
סליחה ברב, בעדין רביעית הוא על כל פעם שאנחנו שופכים או על...
זה עוד שאלה, האם צריך רביעית על שתי ידיים בבת אחת או רביעית על כל יד, כן? אני אומר, אפילו רביעית על שתי ידיים, מישהו נתן לך ברביעית על שתי ידיים בבת אחת, אז הרביעית לא נקנית, הידיים תאורות והמים תאורים. עכשיו, אם נטלת בפחות מרביעית, אז אתה צריך לתאר, לשפוך פעם עוד פעם, גם כן, גם יהיה פחות מרביעית, אבל המים השניים מתארים את המים הראשונים. אז הוא שואל, אז הוא שואל קשייה, אז, אז למה אתה אומר שהאוכל בלא ניגוב כאילו אוכל פת טמאה, ולמה היא טמאה? כי המים שעל היד טימאו את הפת. אז הוא שואל, לא נכון, הרי אם שפכת מים שניים, כן, הוא מדבר על המים השניים, המים השניים תיארו את המים הראשונים, אז למה זה נקרא טמא? זה השאלה. אז מה הוא עונה? תראו מה שהוא עונה. יש לך, אני קורא עוד פעם, יש לך להבין הראיה שהביא, ככה יאכלו בני ישראל לחמם תמה בגויים אשר ידחתים שם, כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות שאוכלים לחמם תמה בגויים ונחשב אכילת ישראל ביניהם עניין תומה, אף כי אין נוגעים הלחם, הגויים לא נוגעים בלחם, רק שנחשב את האכילה שהיא בתומה, כך נחשב תומה כאשר אוכל את הלחם בלא ניגוב ידיים. והוא אומר, ולמה זה, זאת אומרת, זה אותו יחס, אף שכבר תיארו המים השניים את הראשונים, הרי נטלת פעם שנייה, אז המים השניים תיארו את הראשונים, כן, היינו שאין מתמים עוד היד. אז הוא אומר עכשיו חידוש, המים השניים גורמים לכך שהמים הראשונים יתארו, אבל לגבי מים ניתרים שהם לא מתמים עוד את היד, אבל על כל פנים לא הלכו המים הראשונים עצמם, וכאשר אוכל בלא ניגוב דומה זה שאוכל לחם תמה, כיוון שעל הידיים הם המים, כי כן נמשלו למים, כי דכתיב מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, וכן הרבה. ולכך האוכל בלא ניגוב ידיים, קודם שיסלק המים אשר הם על הידיים, נאמר עליו, ככה יוכלו ישראל לחמם תמה בגויים, ואבן זה היטב ואין להאריך בזה. אני אסביר, ננסה להסביר מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר, מה שאני מבין ממה שהוא אומר זה שאין פה, אין פה הסבר ישיר, זאת אומרת הסבר ישיר למושג תומעה ש, 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 שאנחנו מייחסים ללחם התמה כשאדם אוכל בלא ניגוב. זאת אומרת, הנקודה פה היא לא מצד מגע של היד עם הלחם. זאת אומרת, מדוע? משום שהוא אומר, כי בסופו של דבר המים השניים, אם הוא נטל מים שניים, אז המים השניים תיארו את המים הראשונים. אז הוא אומר, כן, המים השניים תיארו את המים הראשונים לעניין זה שהמים הראשונים כבר לא מתמים את הידיים. אבל מכל מקום, המציאות של המים הראשונים עדיין קיימת על היד. כל עוד לא ניגבת את הידיים, עדיין אני מתייחס אל המים הראשונים כאילו הם נמצאים על היד, הם לא מסוגלים לטמא את הידיים. את זה ביטלת. איך ביטלת? על ידי שנטלת פעם נוספת. אבל את המציאות שלהם כמות שהם, המציאות שלהם עדיין קיימת עד שאתה תנגב. ואז מה שהגמרא, מה שהגמרא מביאה את הפסוק מיחזקאל, זה רק להראות שיש מציאות של טומאה גם בלי מגע. אנחנו מייחסים טומאה למציאות מסוימת גם אם לא היה מגע ישיר עם טומאה. זאת אומרת, אם היה מצב שבו הגוי נוגע בלחם שלך, אז אני מבין, אז אתה יכול להגיד הגוי טמא, הוא טימא את הלחם, אבל הגוי לא נגע. אלא מה? יהודים אוכלים, הפסוק מתייחס למציאות של האכילה של יהודים בגלות כשהם נמצאים בין הגויים. אז והפסוק אומר זה נקרא לחם טמא, הרי אין מגע, זה לא משנה. עצם המציאות היא גורמת לכך לייחס ללחם טומאה. אומר המהר"ל אותו דבר גם כאן, יכול להיות שהמגע כבר כשלעצמו אין לו משמעות. מדוע? משום שבאמת היד כבר תאורה, היד תאורה והמים תאורים, אבל עצם העובדה שיש פה מים תמיים שעדיין לא ניגבת אותם, לא ביטלת אותם, הם עדיין קיימים במציאות, אז זה עצמו מתאמה. והדימוי כמו שם, כמו ששם אין מגע,
אבל זה מכוח החשש עדיין
לא, 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 הוא אומר זה, הוא אומר זה, זה של, זה, הוא רוצה להסביר את זה מבחינה רוחנית. יש פה מציאות של טומאה. לכאורה היינו אומרים לא ככה, היינו אומרים גם נדמה לי שבגמרא כתוב שהמים השניים מטהרים את המים הראשונים, זה הלשון של הגמרא, המים השניים מטהרים את המים הראשונים. אז הוא אומר, מה פירוש מטהרים? אין הכוונה שהמים הראשונים נעלמו, הם לא נעלמו, הם קיימים, אלא מה, הם כבר לא מטהרים את הידיים, אבל עדיין זה, זאת אומרת, אף פי שהם לא מטמאים את הידיים, אבל כיוון שאני מתייחס אליהם כאילו הם קיימים, הם בעין, אז יש פה מציאות של טומאה, והמציאות של טומאה מגדירה את הלחם כלחם טמא. אגב, שזה בכלל לא נוגע, לא נוגע, אומר לא, יש פה מציאות של טומאה. את המציאות של טומאה הזאת צריך לסלק. איך מסלקים אותה? אז אומרת הגמרא, על ידי ניגוף. אתה מנגב את הידיים, אתה מסלק את המציאות של הטומאה. זאת אומרת, יש פה מציאות של טומאה שצריך לסלק אותה. זה מה שאומר. הלאה.
המים השניים הופכים להיות למים ראשונים, זה מה שאומר.
המים השניים הופכים להיות, מאיזה בחינה מים ראשונים?
כי הרי מפועל
תחלו. כי אתה אומר, המים הראשונים עדיין ישנם.
כן, אמרו אם המים הראשונים עדיין ישנו.
כן, כן. אבל
לא באמת ישנם. הרי המים השניים שתפו אותם.
נכון, תיארו אותם. לא להגיד שתפו אותם, תיארו אותם. אז אומר, תיארו אותם לעניין זה שהם לא מטמאים את הידיים, אבל אני מתייחס אל המציאות שלהם כאילו היא מציאות קיימת. אז יש פה מציאות של טומאה. ואיך מסלקים את המציאות של הטומאה הזאת? רק על ידי ניגוב. וזה מה שאומרת הגמרא. האוכל,
זה הראייה של הגמרא, כאילו.
כן. זאת אומרת, הגמרא רוצה להביא ראייה שיש מושג, נכון, ראייה רחוקה, אבל זאת אומרת, איך ש...
לא מתיישב כל כך.
אני מסכים, כי האמת היא שהגמרא קשה, גם אחרי, גם לפני הפירוש שלו וגם אחרי הפירוש שלו, זה גמרא קשה.
כן, בקשר לפירוש, הגמרא לא...
לא מובן מה הראייה. הלאה, פרק י"ז, יבאר פירוש ברכת המוציא וסדר האכילה ודברי תורה שעל שולחנו. אומר המהר"ל, חייב האדם לברך קודם סעודתו המוציא לחם מן הארץ, כמו שאר דברים שהאדם חייב לברך עליהם קודם שנהנה, וכן חייב לברך אחר שנאכל. זאת אומרת, הגמרא אומרת, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. נדמה לי שהזכרנו את זה. כל הנהנה מן העולם הזה, זה המקור לדין שצריך לברך לפני האכילה של כל דבר, נכון? כל דבר. אתה, פת, יין, פירות, פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו. האדם צריך לברך לפני שהוא נהנה. מדוע? משום שכל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. זה אומרת הגמרא. אז מה הוא אומר? מה? ראינו את היסוד הזה, כן? אז הוא אומר, כן, אז הוא אומר כך, נראה את זה עוד פעם, חייב האדם לברך קודם סעודתו המוציא לחם מן הארץ, כמו שאר דברים שהאדם חייב לברך עליהם קודם שנהנה, וכן חייב לברך אחר שאכל. יש חיוב ברכה לפני ההנאה, ויש חיוב ברכה, מה שאנחנו קוראים ברכת המזון, אחרי האכילה, כן?
מה שראינו מקודם זה היה בכלל, בדרך כלל.
כן. וכמו שכתוב בברכות למדי, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ובהגמרה אמרו כי יש ללמוד ברכה שלפני האכילה, קל וחומר מן ברכה שאחר המזון. זאת אומרת, הגמרה אומרת לכאורה אפשר להגיע למסקנה שהברכה שלפני האכילה היא מן התורה, שהרי ברכת המזון היא ודאי דאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. משמע שאתה אוכל ושבע, ואחרי זה יש עליך חובת ברכה, וברכת את השם אלוקיך. אומרת הגמרא, אם ככה, קל וחומר למי שרוצה ליהנות כן? עוד לפני שהוא אכל. זה אומר את הגמרא, זה אינו מביא את הגמרא. ובגמרא אמרו כי יש ללמוד ברכה שלפני האכילה קל וחומר מן ברכה שאחר המזון. ואמרו, מה קל וחומר? אם כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב קל וחומר. כך אומרת הגמרא, אם כשהוא שבע מברך, אם הוא צריך לברך כשהוא שבע, קל וחומר שיהיה עליו חיוב ברכה כשהוא רעב.
כך אומר בדיוק קל וחומר.
בבקשה, אני חושב שהוא יסביר, נראה. ובגמרא אמרו כי יש ללמוד ברכה שלפני האכילה קל וחומר מן ברכה שאחר המזון. ואמרו, אם כשהוא שבע מברך כשהוא רעב קל וחומר. אז הוא אומר, הנה, כי אלו שתי ברכות. הברכה שלפני המזון הוא על שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים נפשו. מה עניינה של הברכה שלפני המזון? אז הוא אומר, הברכה שלפני המזון הוא על שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים. הוא מודה לקדוש ברוך הוא, כן? הוא מברך את הקדוש ברוך הוא על זה שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים את נפשו. ואחר שאכל מברך כאשר ישנים כבר נפשו והוא שבע. יש לו יש דין ברכה לפניה, כמו שהוא אומר. מה העניינה של הברכה לפניה? על שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים את נפשו. ואחר שאכל מברך כאשר ישלים את נפשו והוא שבע. זאת אומרת, בשבה, הרי אדם בלי אוכל לא יכול להתקיים, אז בשבה הוא מברך את הקדוש ברוך הוא על זה שישלים את נפשו והוא שבע. יש לו לברך את השם יתברך על זה. והפרש יש בין מה שהוא מברך על מה שנתן אליו דבר להשלים חסרונו, ובין מה שהוא מברך על השלמתו ועל סביעתו. אתם שומעים את ההגדרה? עוד פעם, יש פה שתי ברכות, ברכה לפניה וברכה לאחריה. אז הוא אומר, הברכה לפניה, כן, הפרש יש בין מה שהוא מברך על מה שנתן אליו דבר להשלים חסרונו. זאת אומרת, אני מחזיק את הלחם ביד, מה עניינו של הלחם? עניינו של הלחם להשביע אותי, אחר, אם אני לא אוכל אני אשאר רעב. אז אני בברכה שלפניה מברך את ריבונו של עולם שנתן לי ברכה להשלים את החיסרון שלי. אני במצב של רעב, אני רוצה לאכול, והאוכל עכשיו משלים אותי, כן? אז אני מברך את הקדוש ברוך הוא בנקודה הזאת שנתן לי את האפשרות, את היכולת להשלים את עצמי. אני עדיין לא השלמתי, אבל אני מחזיק את האוכל ביד, אני הולך להשלים את עצמי. זאת אומרת, המזון לגוף הוא משלים את הגוף, עושה אותו שלם. אז אני מברך את הקדוש ברוך הוא על זה שנתן לי את היכולת להשלים את עצמי. זה הברכה שלפניה. מה העניינה של הברכה שאחריה? אז הוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם, והפרש יש בין מה שהוא מברך על מה שנתן אליו דבר להשלים חסרונו, ובין מה שהוא מברך על השלמתו ועל זוויתו. אדם אכל ושבע ודשן, עכשיו אחרי האוכל הוא שבע, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא על מה שנתן לו דבר להשלים את החיסרון שלו. זאת אומרת, ברכה לפניה אני מברך על כך שנתן לי את הדבר שאיתו אני אשלים, אני עדיין לא השלמתי. הברכה לאחריה זה ברכה לקדוש ברוך הוא על זה שהשלמתי. אני מודה, כן, אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהשלמתי. זה מה שהוא אומר.
אבל למה הקדוש ברוך הוא אומר בכיוון הזה? גם
הנה אני שומע, הוא מסביר, תראה הוא מסביר. וקל וחומר הוא, אתה שומע? וקל וחומר הוא, אם מברך על הטובה שיש לו כאשר הוא שבע, כל שכן קודם שיוכל שהשם יתברך נתן לו המזון, ואם לא נתן לו היה חסר, ולכן צריך לברך ברכת המוציא קודם אכילתו. עוד פעם, מה הוא אומר? הוא אומר, וקל וחומר הוא, אם מברך על הטובה שיש אדם שבע, אדם אכל ושבע, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך.
אתה, אתה מברך אותו, והברכה היא בגדר נתינת תודה על מה שאתה, על מה שאתה אכל. הקדוש ברוך הוא דאג לך, אתה מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא דאג לך ודאג להסביע אותך, כן, דאג להסביע אותך. אז הברכה, הברכה היא, היא ברכת ההודעה. אתה, אתה מברך ומודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא השלים אותך. אז, אז אומרת הגמרא, אם יש חובת ברכה אחרי שכבר הושלמתי, כן, אחרי שכבר הושלמתי, אני כבר, אני כבר, זאת אומרת, אכלתי ושבעתי, כן, יש פה הרגשה של שלמות. אז הוא אומר קל וחומר, אני אקרא את זה בלשון שלו, קל וחומר הוא, אם מברך על הטובה שיש לו כאשר הוא שבע, כל שכן קודם שיוכל, שהשם יתברך נתן לו המזון, ואם לא נתן לו היה חסר, ולכן צריך לברך ברכת המוציא קודם אכילתו. אז מה הוא אומר? קל וחומר, אם מברך על הטובה שיש לו כאשר הוא שבע, כל שכן קודם שיוכל, שהשם יתברך נתן לו המזון, ואם לא נתן לו היה חסר, ולכן צריך לברך ברכת המוציא קודם אכילתו. זאת אומרת, נגיד ככה, אני חושב שההרגשה של האדם, ההרגשה של האדם בנתינה שנותן לו האחר, היא הרבה יותר גדולה לפני שהוא נהנה מאחרי שהוא כבר, אחרי שהוא כבר נהנה. זאת אומרת, כשאתה במצב של רעב או במצב של צמא ומישהו נותן לך לשתות או מישהו נותן לך לאכול, עכשיו אתה במצב שבו אתה מרגיש את החיסרון שלך, אתה מרגיש שאתה רעב, אתה מרגיש שאתה רעב, אתה מרגיש שהחיים שלך תלויים באוכל שאתה צריך לאכול. עכשיו בא אדם ונותן לך אוכל, אז הוא אומר, ההודעה למי שנותן לך בשלב שאתה מרגיש את החיסרון היא הרבה יותר גדולה מההודעה שאתה מודה כשאתה כבר סביר. נכון שאתה מודה, סביר, אתה כבר הושלמת, כן? אבל זה כבר, אתה כבר לא במצב של חיסרון, אתה במצב של שלמות. זאת אומרת, ברור שאתה מודה.
וזה גם כאילו ש... שעצם הנתינה היא כבר מחייבת הודעה, וכאשר אני מודה אחרי שאכלתי,
נכון,
אז זה כאילו שאני בחרתי את מה שקיבלתי, אז עכשיו אני יכול להגיד תודה.
אני אומר, אני חושב שההכרה ההכרה בנתינה היא הרבה יותר גדולה כשאדם נמצא במצב של חיסרון. מה לנו יותר מהפסוק? הפסוק אומר וישמן ישורון ויבט. ההפך, אדם שוכח להודות אחרי שהוא כבר הוא חושב שככה צריך להיות. כשאדם נמצא במצב כשאדם נמצא במצב של חיסרון ומישהו נותן לו, אז הוא מרגיש כמה שהוא עוזר לו. אבל גם אם הוא נתן לו, אבל אחרי שהוא כבר שבע ודשן, אז הוא גם כן מודה, אבל זה כבר הודעה עם בטן מלאה, זה משהו אחר. זאת אומרת, אז אם יש חיוב הודעה, זה מה שאומרת הגמרא, אם יש חיוב הודעה לבורא אחרי שאכלת, וזה דאורייתא, התורה אומרת ואכלת ושבעת וברכת, קל וחומר שיש חיוב הודעה לבורא בשלב שעדיין אתה חסר, אתה עדיין לא אכלת, אתה מרגיש את הרעב, אתה מרגיש את החיסרון שלך, ודאי שאז אתה צריך להודות לבורא. כן, זה
הרב השפיר לך על הקל וחומר הזה.
כן,
אם אכלת אולי תשכח, אז פה אתה חייב לברך. כשאתה רעב ואין לך, ברור שאתה, זה ברור שלך, אז לא צריך לברך.
אז לא צריך להגיד שאתה תברך. לא, אתה חשבתי שאתה אומר שאתה לא צריך להגיד שיברך. עוד פעם, הגמרא אומרת ככה, בתורה כתוב שיש, זה מצווה דאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. זאת אומרת, התורה מחייבת אדם שאכל ושבע לברך, זה חיוב ברכה דאורייתא. אז אנחנו שואלים עכשיו, ומה דינו של אדם לפני שהוא אכל? לפני שהוא אכל. עכשיו, זה ברור שחיוב הברכה לפני שהוא אכל, זה כל אחד מבין שזה בשעה שהמזון כבר נמצא, הוא לא יכול לברך כשאין לו.
הוא יכול לברך כשהוא עומד לאכול, לפני שהוא מתחיל לאכול, אז הדיון. האם אז יש חובת דאורייתא לברך? אז אומרת הגמרא, פשיטא שכן. שהרי אם התורה מחייבת אותך לברך אחרי שכבר אתה אינך רעב, אתה לא מרגיש את החיסרון. עכשיו החיסרון מאחוריך. עכשיו אתה עם בטן מלאה. ובכל זאת באה התורה ואומרת, אם נכון שאתה עם בטן מלאה, אבל אתה קיבלת את האוכל ממישהו. קיבלת את ה... זה כמו שהגמרא אומרת על אברהם אבינו. היה לו פונדק, שכל מי שהיה מזדמן היה מאכיל אותו. אחרי שכל אחד היה אוכל, נו, אכלת? תן תודה למי שהכיל אותך. אז הוא גרם לכך שכל כך הוא גייר. אתה אכלת, אתה חושב שממני אכלת? לא אכלת ממני. אבל בכל זאת אומרת הגמרא, יש הבדל בין אדם שאכל ומברך אחרי שהוא אכל, והתורה אומרת שיש חיוב ברכה אחרי האכילה. בקל וחומר אתה צריך להבין שיש חיוב ברכה לפני כן, משום שכשאתה רעב הרבה, ההכרה של האדם בנתינה במי שנותן לו לפני האכילה היא הרבה יותר גבוהה, משום שהוא החיסרון לפני העיניים, הוא עדיין חסר. הוא מברך בשלב שהוא עדיין חסר. מה פירוש חסר? חסר הכוונה היא הוא עדיין רעב, האוכל כבר קיים, אבל הוא רעב. אז אם כשאדם כבר לא חסר, מחייבת אותו התורה לברך, קל וחומר שכשהוא חסר ודאי שהתורה תחייב אותו לברך. הוא חסר והדבר שמשלים אותו נמצא לידו, כן? יש לו את הפת שממנה הוא יאכל וממנה הוא יסבע. כל פנים זה הקל וחומר. אז נראה הלאה. ויש לשאול על הברכה שהוא מברך קודם אכילתו. למה מברך המוציא לחם מן הארץ ולא אשר ברא הלחם, כמו שמברך שם הברכות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה? למה הוא אומר ברוך אתה השם מוקם מלך עולם המוציא לחם מן הארץ? למה לא כתוב אשר ברא הלחם? שאלה אחת. ועוד, למה אמר מן הארץ ולא מן האדמה, כמו שאר ברכות שמברך בורא פרי האדמה? ועוד קשה, שאמר המוציא לחם מן הארץ. זה לא נכון. מה, הלחם גדל על הארץ? יש גמרא בכתובות, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, כן, אז יגדלו גלוסקאות על העצים, כן, הכל יהיה מוכן, לא יצטרכו להכין. על העץ יהיה לחם, על העץ, על העץ, מה? עוגות. על העץ תהיה עוגה, לא צריך ללכת למאפייה. תבוא לעץ, תיקח עוגה. אז כל המציאות של ההכנה שהיום, הכל מוכן, אין צורך להכין, הכל מוכן. כן, אותו רעיון. אז על כל פנים הוא שואל, אבל איך אפשר להגיד המוציא לחם מן הארץ? מה, הקדוש ברוך הוא הוציא את הלחם מן הארץ? הלחם יצא מן הארץ, יצאו חיטים מן הארץ, יצאו שעורים מן הארץ, אז מזה עשית לחם. אבל זה לא שזה יצא מן הארץ. זה, אין פה דיוק בלשון, זה הטענה. והרי לא יצא הלחם מן הארץ, כי לא היה לחם כי אם על ידי האדם שאפרו. ובמדרש ובראשית רבה, אמר רבי יצחק, בתורה, בנביאים ובכתובים מצינו דעדה פיתה מזוניתא דליבה. זאת אומרת, הרבי יצחק טוען שגם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים מצינו את היסוד הזה שפת היא מזינה את הלב. הלחם מזין את הלב. בתורה.
עדה זה סוד?
בבקשה?
עדה זה סוד?
עדה? איפה כתוב עדה?
מצינו דעדה פיתה מזוניתא.
דעדה זה זה, שזה דעדה זה שזה הלחם, פיתה זה לחם, מזוניתא דליבה זה מזון הלב, המזון של הלב, זה הלחם, המזון של הלב, כן? אז הוא אומר כך, בתורה איפה זה כתוב? והכרפת לחם, אברהם אבינו אומר, והכרפת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו. מה זה סעדו לבכם? אתה סועד את הלב, אתה סועד את, את הגרון, אתה סועד את הבטן. מה ש... אבל כתוב אברהם אבינו אומר להם וסעדו לבכם אחר תעבורו. ואיך כתוב? והכרפת לחם, והוא דייק, כתוב והכרפת לחם וסעדו לבכם. משמע שפת הלחם היא סועדת את הלב, היא המזון של הלב, כן? בנביאים כתוב סעד לבך פת לחם, בכתובים כתוב ולחם לבב אנוש יסעד. אז אתה רואה שבכל בכל הפסוקים אז הסועד את הלב זה הלחם, כך רואים, נכון? ובאור זה, אז הוא מסביר, ובאור זה כי הלחם הוא חיותו של האדם, ולכך שם שם לחם, סליחה, ולכך שם לחם שייך על דבר שהוא נותן חיות לבריות, ולכך שם לחם שייך על דבר שהוא נותן חיות לבריות. זאת אומרת, אם אתה רואה ש... לא, זאת אומרת, לא אם אתה רואה, הוא אומר הלחם הוא חיותו של האדם.
מה ש... הוא אומר שזה כאילו
מה?
זה כינוי לאוכל בכלל.
זה גם כן נכון. הרש"י תמיד מביא
לכל אוכל שנותן חיות. יש אוכל שהוא לא
נותן, כן כן כן,
אוכל שמחיה את האדם, האוכל שמחיה את האדם נקרא לחם. כל פנים הוא אומר, הוא אומר הלחם הוא חיותו של האדם, ולכך שם לחם שייך על דבר שהוא נותן חיות לבריות, ולכך אמר הכתוב נותן לחם לכל בשר, ולשון לכל בשר משמע אף בהמה. אז הוא שואל, ואין הבהמה והעוף אוכלים לחם? הנאפה, מה שייך לתן לחם לכל בשר? אדם אוכל לחם, אולי יש יש מספר בעלי חיים או עופות שגם הם אוכלים לחם, אבל להגיד נותן לחם לכל בשר? מה שייך להגיד נותן לחם לכל בשר? אז הוא אומר אלא כי פירוש לחם דבר הסועד את הלב, דבר הסועד את הלב נקרא לחם, זה הכוונה. וכל דבר שהוא פרנסה של בעלי חיים נקרא לחם, ואת מה שמזין את בעלי חיים נקרא לחם, רק מפני כי הלחם הנאפה הוא סועד יותר, כי לב האדם צריך סעד יותר. אבל באמת כל דבר שהוא סועד את בעלי החיים הוא נקרא לחם, ולכך אין מברכים המוציא לחם רק הלחם הנאפה שהוא מיוחד אל האדם, שהוא סועד לב האדם. ומכל מקום גם קודם שנאפה הוא סעד הדליבה, גם בשלב שהוא עדיין בצק הוא סעד הדליבה, רק שאינו כל כך סועד את הלב כמו הלחם הנאפה. כאשר נעשה לחם על ידי אפייה אז הוא סועד את הלב לגמרי. וכי בשביל שהאדם הוא חורש וזורע ומשקה האדמה ומרח לא יברך על הפרי שהשם יתברך ברך אותו? זאת אומרת, יעלה על הדעת, למשל, הוא עכשיו שואל שאלה, יעלה על הדעת שהרי יוצאים פירות, אנחנו מברך, אנחנו מברכים בורא פרי האדמה, אבל העגבנייה שאנחנו מברכים עליה בורא פרי האדמה, כדי שהיא תגדל צריך להשקות, צריך לזבל, צריך לזרוע. נכון שהעגבנייה היא יצירה של ריבונו של עולם, אבל היא יצירה של ריבונו של עולם שתלויה לכאורה בעבודה שלנו, ובכל זאת אנחנו מברכים על פרי האדמה בורא פרי האדמה, אגב שאנחנו משותפים.
אני לא,
מה אתה אומר?
אני לא כל כך משלים.
למה?
אפשר, זה, אפשר למסור בטבע,
נכון, דברים שאתה לא, לא אתה, לא אתה גידלת.
לא, אני גידל לבד, אפשר לאכול.
אתה צודק, לא, אתה צודק, אבל הוא עכשיו טוען טענה אחרת. הוא טוען, העובדה היא, אתה מגדל ירקות, ואתה מגדל פירות, והפירות והירקות גדלים כתוצאה מעבודה ועמל שאתה משקיע. ואף על פי כן, אתה מייחס את הפרי לא אליך בכלל. אתה מייחס אותו לבורא, אתה אומר בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, כן? אז הוא מדייק, מה הסבר? אז נראה איך שהוא מסביר. וכי בשביל שהאדם חורש וזורע ומשקיע האדמה וממרח, לא יברך על הפרי שהשם יתברך ברך אותו? זה אינו. מדוע אינו? למה זה אינו? למה באמת לא מברך? למה אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את פרי האדמה או על זה שהוא ברא את פרי העץ? הרי בסופו של דבר הפרי הזה יוצא מתגלה, כן? גם כתוצאה מהעבודה שלך. אז מה ההסבר? מה ההסבר? אז הוא אומר, ההסבר הוא רק כי עיקר הדבר מתייחס אל השם יתברך. התפקיד של האדם הוא להכין. נכון, האדם משתתף עם הבורא בהכנה, אבל העיקר, גם בפרי שהאדם השקיע בו עמל והגיע וכתוצאה מזה הוא גדל, בסופו של דבר אתה מייחס אותו אל הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שאתה לא עשית, גם אתה עשית, אבל עיקר העשייה מיוחסת אליו. עיקר העשייה מיוחסת אליו.
בגלל מה מפני? אם בן אדם עדיין אפשר,
לא, אז הפירוש הוא שהתפקיד של האדם הוא להכין. הפירוש הוא ככה, להכין, להכין. הוא מכין את הכל כדי ש... זה יסוד שמצאנו אותו גם בכוזרי במאמר הראשון. המציאות של האדם בעולם, הכוזרי משתמש בביטוי, נדמה לי בביטוי כזה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע. כדי שהשפע של הקדוש ברוך הוא יתגלה במציאות, אדם צריך להכין. צריך בדיוק להכין את הכלי, להכין את הכלי. כשאדם מכין את הכלי, כדי שתהיה תבוא הברכה. זה מה שהוא אומר. אז כל מה שאדם עושה, אדם זורע ואדם משקה ואדם מזבל, כל מה שאדם עושה זה רע, איך כתוב? מאמין בחי העולמים וזורע. אדם עושה את כל ההכנות כדי שהברכה תחול על מה שהוא עושה. זה, אז זאת אומרת, למעשה אנחנו מייחסים את הכל אל הבורא. התפקיד של האדם הוא רק להכין, כמו שאמרנו, את הכלים או את ה, את ה, את הנתונים כדי שעליהם תשרה הברכה. כן? תשרה הברכה, זה מה שהוא אומר. אבל מכל מקום, השם יתברך הוציא מן הארץ דבר שהוא סועד הלב. אז הוא אומר, מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, אתה אומר, המוציא לחם מן הארץ. מה, מוציא לחם מן הארץ? הרי אחת השאלות הייתה, הרי הלחם לא יוצא מן הארץ. הלחם לא יוצא מן הארץ. ושנית, הרי כמו שהוא אמר, האדם צריך לחרוש ולזרוע ולזבל ולעשות את כל הפעולות, הכל נכון, אבל הפירוש הוא, התפקיד שלך מסתיים בזה שאתה מכין. אתה מכין, אבל את העיקר הברכה הקדוש ברוך הוא מביא להכנה שאתה מכין.
דווקא בגלל שיש כל כך הרבה הכנות, אפילו אומרים 10 מלאכות,
נכון, 10 מלאכות,
דווקא בגלל שיש כל כך אפשרויות כביכול לשכוח את הקדוש ברוך הוא במעשה הזה, אז אנחנו יש ברכה מיוחדת שמזכירה את
האמת שאומרת שהקדוש ברוך הוא עושה. נכון, נכון. עכשיו הוא אומר, למה כתוב מן הארץ? הוא שאל, אחת השאלות הייתה, המוציא לחם מן הארץ, אתה אומר בורא פרי האדמה, למה כשאתה מתייחס אל הלחם אתה מתייחס אל הארץ ולא אל האדמה? אז הוא אומר, והפרש יש בין אדמה ובין ארץ, כי האדמה נקראת אף אחר שנתלש קצת מן הארץ. זאת אומרת, אתה לוקח אדמה, שם בעציץ, אז גם בעציץ זה נקרא אדמה, אבל זה לא ארץ. כשלקחת האדמה ושמת בעציץ, אתה לא תקרא לאדמה הזאת, כל עוד האדמה על הקרקע, אתה אומר, זה ארץ. זה נקרא ארץ, כן? ארץ ושמיים. מה זה ארץ? שאלו אותך, מה זה ארץ? ארץ זה הקרקע, כדור הארץ, כן? אבל ברגע שלקחת אותו וניתקת אותו,
אדמה.
זה כבר לא ארץ. אדמה כן, אבל לא ארץ. אז מה הוא רוצה להגיד? אז מה העניין? אז הוא אומר כך, והפרש יש בין אדמה ובין ארץ, כי האדמה נקראת אפר שנתלש קצת מן הארץ, כמו אפר שנקרא אפר ארץ אחר שנתלש. אבל ארץ לא נקרא רק כל הארץ ביחד, אשר כלל הארץ יש לה קיום, ומפני כך הארץ היא מתייחסת אל הלחם, כי הלחם סועד הלב ונותן קיום לאדם. ואין דבר שיש לו קיום כמו הארץ. אז כמו הארץ שנאמר והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת השימוש במילה הארץ דווקא כשאתה מדבר על לחם. אז כמו שהוא הסביר, כי לחם נותן קיום לאדם, מה שמקיים את האדם זה הלחם. כן, אז 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 כשאני רוצה להדגיש, יש פרי האדמה. פרי האדמה הוא לא מקיים את האדם. אדם יכול לחיות גם בלי פרי האדמה. אותו דבר פרי העץ, אדם יכול לחיות גם אם הוא לא אכל פרי העץ, אבל אדם לא יכול לחיות בלי לחם. אדם צריך לחם, כן? אדם צריך מזון כדי להתקיים. אז לכן כשמדובר על הלחם מדגישים בברכה את הארץ, המוציא לחם מן הארץ, ולא כתוב מן האדמה. מדוע? משום שאנחנו באים להדגיש שכמו שהארץ היא, היא דוגמה לדבר קיים. זה מה שהוא אומר, הפסוק בקהלת, והארץ לעולם עומדת, הארץ קיימת. אז אני רוצה להדגיש שהלחם הוא המקיים את האדם, לכן אני אומר המוציא לחם מן הארץ. יכולתי לומר מן האדמה, אבל אני אומר בכוונה מן הארץ, כי אני אומר כמו שהארץ קיימת כך הלחם נותן קיום אל האדם. זה מה שהוא רוצה להסביר. ברור? עד כאן. כל הטוב, להתראות.